ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט של נורית קנטי וצביקה קליין.
שלום צביקה קליין.
שלום נורית, מה שלומך?
אני בסדר, פה אנחנו ב...
לא מתראים פיזית, אבל רדיופונית.
נכון, אחד, לא ממש אחד ליד השני.
נכון.
זה הפרק הראשון שלנו, של הפודקאסט שלנו, עם ישראל לייב.
מזל טוב שיהיה לך.
מזל טוב שיהיה לך.
אנחנו מדברים על זה המון זמן, אני כבר לא... ניסיתי לחשוב כמה זמן אנחנו מדברים על זה. יותר משנה לדעתי, ככה אולי מאז שהרעיון עלה, אבל הנה, זה קרה בסוף.
כן, לא האמנתי. מצאנו, מה שנקרא, מצאנו לנו את הזמן בימי הקורונה. אין לכם מושג כמה זה מורכב. היה להרים את הדבר הזה בימי הקורונה, וגם יש איזה רעיון אחד בהמשך התוכנית שתשמעו, שצביקה בכלל מקליט בטלפון.
מהבית, כן.
מהבית. כולנו עכשיו בבתים.
לכולנו יש תירוצים, ולא צריך להתנצל על זה, כי כולנו באותו מצב.
כן, גם אתם עכשיו מאזינים לזה בטח בצורה הזו.
ואני רציתי להגיד לך באמת, אפרופו, שדיברנו על הרעיון של התוכנית, ואני רציתי להתבסס על הדברים שאמרת באירוע בבית הנשיא לפני שנה, שנה וחצי. שדיברת על העניין של החיים, שאנחנו רוצים לסקר את הקהילות הידיעות בחייהם ולא במותם. וזה מצחיק.
צחוק הגורל.
בדיוק. אז אצלנו, אצל הדתיים, אנחנו, המאמר של אורי אורבך הוא הטובים לתקשורת, זה המאמר שלנו, כן? אנחנו כאילו שמים את זה בכיס הקדמי. אז אני באמת אימצתי את זה ולקחתי את זה, וכשאני מדבר מול קהלים, אני באמת לקחתי את הנקודה הזאת שהבנתי אותה לפני, אבל לא הפנמתי אותה. ופה רצינו במידה מסוימת רק לדבר על החיים, אבל אנחנו דווקא מדברים על הקורונה.
כן, אבל
כרגע.
לא רק. אנחנו מקדישים באמת את הפרק הראשון של הפודקאסט הזה בעיקר לקורונה, אבל בהמשך אנחנו רוצים בכלל לדבר על חיי היומיום בקהילות היהודיות ובקשר בין אנשים בישראל וקבוצות בישראל וארגונים בישראל לבין קבוצות יהודיות מעבר לים.
נכון.
דיבר צביקה על אירוע בבית הנשיא, אז רק נציין שזה היה אירוע שארגן מכון גשר למנהיגות, ששנינו בעצם
נכון.
בוגרים שלו, וגם הפודקאסט הזה, אז זה מוקלט...
בשיתוף פעולה איתם, ואנחנו מודים להם על כך.
בהחלט. אז צביקה קליין, כתב התפוצות של מקור ראשון.
נורית קנטי, עורכת ומגישה, אנחנו אומרים. אמרנו שהעברית שלי היא לא הכי מדהימה, כי אני אנגלית ועברית בראש, אבל גלי צהל. בוא נתחיל.
אז אנחנו מתחילים, והביקור הראשון שלנו יהיה בקהילת יהודי מרוקו.
במרוקו היום חיים בין 2,000 ל-2,500 יהודים. בעבר הייתה קהילת יהודי מרוקו הקהילה הגדולה ביותר בארצות ערב. מורשת יהודי מרוקו שלובה בזו של יהדות ספרד בימי הביניים בזכות הקשרים שהיו בין הקהילות לפני גירוש ספרד. והעובדה שרבים מהמגורשים הגיעו למרוקו. ב-1947 חיו במרוקו יותר מ-250 אלף יהודים. במהלך המאה ה-20 עזבו רוב היהודים את מרוקו, רובם לישראל.
שלום ג'קי קדוש, ראש הקהילה היהודית במרקש.
כן, שלום שלום, תרבח.
שלום, וגם, כן, בדיוק, זה יום חג בשבילכם. רציתי לשאול אותך, אתה לא נמצא במרוקו כרגע, אבל מה קורה בקהילה היהודית? אני בדיוק היום קראתי שמשהו כמו 10% מקרב הנפטרים מהקורונה במרוקו הם יהודים.
זה בכלל, זה מדובר על קהילה קטנה, בכל אופן. כל הקהילה מדובר על פחות מ-2,000 נפשות בכל מרוקו, ורובם... כמובן גרים בקזבלנקה. זאת הקהילה שממש נפגעה בווירוס הזה, לצערנו הרב, בגלל שכמה הסיבות ששמעתם בוודאי שהייתה איזו חתונה וכו' וכו'. אבל מה לעשות, זה ככה יצא. אחרי זה גם חוץ מהחתונה הייתה גם את המסיבת פורים. וכל הסיבות שמעתם כבר על זה, ולצערנו הרב, כן, אמת, עכשיו הגענו יותר מ-12 מהקהילה שלנו מקזבלנקה שהלכו לעולמם. זכרונם לברכה.
התחיל צביקה ואמר שאתה לא במרוקו, אנחנו תכננו לדבר איתך ממרוקו, אבל מה קרה? נתקעת פה.
נתקעתי פה, כן.
מה זאת אומרת?
אני באתי... אוקיי, אני אספר לכם בדיוק. אני פשוט באתי לשבוע ימים, לחג הפורים, הנה למה יש לי שלושה מהנכדים שלי הם נולדו דווקא בין פורים ושושן פורים. אוקיי, אמרתי.
מזל טוב, כן ירבו.
תודה, אמן, אמן. ואמרנו ככה בכלל שהשנה לא נספיק להיות איתם כרגיל לחג הפסח, אם כן בנו לשבוע ימים, והטיסה לנו הייתה למחרת שושן פורים. וזהו, ובינתיים נתקענו, פשוט הפסיקו, התחיל כל הבלגן וכל הזה התחיל, כן. ובכלל אני הייתי בקשר בוודאי עם הקהילה שלי, לכל העניינים, לכל הארגון של פסח וכל מיני דברים, בוודאי, בוודאי.
איך בדרך כלל ככה מארגנים את פסח ואיך עכשיו נערכתם סביב כל העניין הזה של הקורונה והסגר?
השנה בוודאי, זה מיוחד, כמובן, בכל פינה בעולם, בכל מקום בעולם. פשוט כל משפחה נשארה לבד לחג הפסח. ואותו דבר שם, אני ממש הייתי מקום, בקשר עם כל המשפחות. אותו דבר, אותו דבר.
אבל איך הם השיגו את מה שצריך? איך הם השיגו
למשל? או משפחות נזקקות.
זהו, ראשית כל דואגים על העניים של הקהילה. בוודאי יש עניים בכל עיר ועיר במרוקו, ודווקא יש גם ממש בקזבלנקה הרבה. צריך לדאוג עליהם. ולנו גם במרקש, יש לנו כמה אנשים, כמה משפחות, צריך לדאוג עליהם. אם כן, על זה, ברוך השם, יש, מצאנו איזה פתרון, איך לעזור, בוודאי, לשלוח להם קופסאות ממש מלאות, לא, מה שצריך, קיבלו, ברוך השם. בוודאי, גם את התפילה. התפילה לא, בוודאי, בגלל שהבתי כנסיות סגורים, אם כן, לא הספיקו להתקרב לבית כנסת, לא פתחנו אותם, אם כן, כל אחד ואחד התפלל לבד בבית שלו. מה שבאמת חשבתי ככה, אמרתי ככה, אני מסתכל ורואה כמה אנשים מגיעים לבתי כנסיות ולא, אפילו לא יודעים, אפילו להתפלל מסכנים. לא יודעים, בכלל. ומגיעים, אבל מגיעים. זאת אומרת, ממשיכים אחרי, עם כל הקהל בתפילה. עכשיו, הם יתפללים, עכשיו לא מה שהיה מוזר, למה אני חשבתי עליהם, איך התפללו לבד בבית. לא יודעים איפה להתחיל, ולא...
וחג המימונה? וחג המימונה חוגגים כרגיל, או עדיין בבית?
איך כרגיל, צביקה? אי אפשר, עדיין בסגר.
ודאי אי אפשר, והמימונה זה במרוקו זה תהיה הלילה. זה לא כמו ישראל שהייתה אתמול בלילה. אם כן, היום, חמישי בלילה, זה יוסעים מן החג. ואז היא תהיה את המימונה, את המימונה. שזה בוודאי גם שמחה, גם עושים אחד לשני, וגם מבקרים בוודאי משפחות, איזה משהו. ומה זה יותר נפלא, שממש ממש, וזה היסטוריה שלנו, שכמה חברים, כמה ידידים מוסלמים שמגיעים, יש להם מסורת מהמשפחה שלהם, מהאבא ואמא ככה, תמיד בליל מימונה, שלבקר למשפחה היהודית ולהביא להם את החמאה, לא יודע, כמה חיטה.
אבל יש שוני השנה, זאת אומרת, השנה אולי יקפיצו מחלון לחלון, אני מנסה ככה...
אני באמת, אני אומר לך, כבר התקשרו אליי חברים בחול המועד, אמרו לי, תשמע, ג'קי, מה יהיה השנה? אנחנו ממש רגילים להביא לך, ויש לנו חברים בקהילה, רוצים להביא לכם. כרגיל,
במימונה... אבל גם הם לא יכולים לצאת מהבית, הקורונה זה לא רק ליהודים.
לא, אבל יש אנשים ככה שחשבו ככה, אמרו לי, אין דבר שאנחנו לא נביא לכם את המנהג שלכם, של המימונה, את החיטה ואת החלה וזה וזה, אם כן נביא לכם עד לדלת ושלום, תיקחו את זה, אנחנו, עשינו את המנהג שלנו. ככה מאמינים, יש להם אמון שממש... למזל, כן?
איזה קולות אתה שומע ככה מחברי הקהילה שלך, מחברים בקזבלנקה, ככה לחגוג את המימונה במציאות הזאת?
תשמעי, ראשית כל, בקהילה של קזבלנקה, מה נגיד לך? זה כבר כל כך כואב, שבתוך הקהילה ממש הלכו, ממש נפטרו יותר מ-12 נפשות יהודים. זה כבר כל הקהילה במצב רוח לא כל כך, את מבינה, אפילו החגים השניים היו על הפנים, כמה ממש זה שנה לא, בקהילה בוודאי לא היו, לא שמחה ולא שום דבר. אני מאמין שבא אפילו בכלל לממונה לא חושבים על שום דבר. לא חושבים, רק מה אני מדבר על הממונה במקומות האחרות, כמו אולי בתנג'יר וברבט ומרקש, שברוך השם, ברוך השם, לא, לא נפגענו בזה. אם כן, ולא היה לנו בעבר, ברוך השם, השם מצילנו, השם מציל כל בני ישראל בכל מקום בעולם.
אנחנו שומעים בקהילות יהודיות בעולם, שבגלל שיש להם, הייתה שם התפרצות קורונה משמעותית, שככה הסביבה שלהם אפילו מאשימה אותם בהבאת המגפה. אתה במרוקו יש קולות אנטישמיים כאלה נגד הקהילה היהודית?
לא, חז וחלילה. אני גם שמעתי ככה דברים, אבל באמת אין שום התנהגות נגד היהודים, שום דבר. לא שמעתי ולא קראתי ולא... בכלל, אני בקשר עם כמה עיתונאים שמע במרוקו, ושאלתי אותם, שמעתם משהו? יש אנשים ברחוב שמדברים? לא, אף אחד לא מדבר. עד רבה, כל אחד ממש המוסלמים, אין לך מושג כמה הם מתקשרים לכל החברים שלהם היהודים ודואגים עליהם, וממש כמה טלפונים קיבלתי, אין לכם מושג, וואו, ממש זה מרגש אותי.
ממש גלדן.
לא, באמת, זה ממש מרגש. מתקשרים אליי, ג'קי, אני רוצה רק לשמוע ממך שהכל בסדר, אלחמדולילה, סתם ככה, ואני מאמין שכל אחד ואחד שיש לו חבר, דואג על חבר שלו היהודי. אולי יש איזה טיפש, איזה קיצוני ככה שזרק איזה מילה ששמעתי, שאולי בגלל היהודים, מעט היהודים שהיו הסתתפו באותה חתונה, שאולי באו ויש להם חברים מוסלמים והתגאו אותם ממנה וכו'.
אגב, נורית, אני הסתובבתי במרוקו לפני כמה שנים עם כיפה, והרגשתי מה זה בסדר, באמת, כאילו, שום בעיה. באמת מתעניינים, שואלים, דווקא זה, באמת יש מציאות, הם באיזה מין בועה כזאת. ג'קי, שאלה ככה, עכשיו לסיום. אתם קהילה יהודית מאוד קטנה, עם שורשים עשירים, וקהילה באמת תפוצה ענקית, העדה הגדולה ביותר בישראל, אבל האם יש עתיד לקהילה היהודית במרוקו, זאת אומרת, עוד 20-30 שנה? האם אנחנו נראה עדיין יהודים שחיים שם? כי ככל שעובר הזמן, הדור הצעיר לא בהכרח נשאר, ונשארים הרבה אנשים מבוגרים. האם יש לנו באמת למה לצפות?
אני, תשמע, זאת שאלה שכבר שואלים אנשים כמה שנים, וכל הזמן שואלים את זה. את האמת, אני מאמין שכן, יכול להמשיך. ולמה זה, זאת מדינה עם המלך, שהקדוש ברוך הוא ממש תן לו רפואה שלמה ואריכות ימים, שהמלך הוא כל כך אוהב את הקהילה היהודית. את ממש, הוא מתנהג כחסיד, ממש ממש כחסיד, אין מה להגיד. אם כן, כמה אנשים, מה שאני מסתכל, שכמה אנשים מכל העולם, ישראלים, גם ישראלים, שמגיעים ופותחים בביזנס, משהו ככה, מסחר שמה במרוקו.
או גם רבנים שמגיעים.
למה לא, ודאי, אנחנו, רק בדוגמה, את הרב פינטו, אנחנו גם איתו בקשר, ובפרש שהוא גר אצלנו במרקש, גם דיברתי איתו לפני החג, והנו כבר, בעזרת השם, איזה תוכנית להביא 50 חברים, תלמידים ככה, ונפתח שמה גם מקום של תורה. באופן שכלי ככה, אנחנו רואים את התהליך הדמוגרפי שיש, בוודאי הולך ומתמעט. זה אנחנו רואים, בוודאי, בוודאי. אבל לך תדע מה יכול לקרות. למה אני רואה כל כך האנטישמיות שקורה היום באירופה. בכל מקום. בצרפת, בבלגיה, בכל מקום. אני חשבתי ככה, אולי, למה כל היהודים האלו ככה, שאולי לא יספיקו ככה, לא יהיו מוכנים כדי לעלות לארץ, לארץ ישראל, זאת התקווה שלנו. אבל אולי מהם יהיו כמה וכמה שישמעו שבמרוקו ממש שקט, שביטחון והכל מצוין, ירצו ככה לבוא לחיות במרוקו, יכול להיות, אני לא יודע. אבל באמת...
זה רעיון, אין ספק שזה רעיון מעניין.
בוודאי, בתהליך הדמוגרפי כמובן, בוודאי, לא נדמה שזה הולכים והעולים.
תודה רבה לך, ג'קי קדוש, ראש הקהילה היהודית במרקש.
להתראות, ג'קי, תודה רבה.
להתראות, ותרחוץ, עדו, איך אומרים, במימונה שלנו. שלום, שלום.
אני חושב שהרעיון שלו מרתק. בוא נביא את כל יהודי צרפת למרוקו. כל מי שירצה לחזור לשם, הרבה מהם כבר הגיעו משם, אבל...
אולי את מאוכזבי ישראל, אלה שבאים לכאן ומגלים שההבטחה לא ממומשת.
כן, יש המון כאלה. אבל באופן כללי, אני הייתי במרוקו, וזה פשוט מרתק ומיוחד ומרגש, ובאמת אפשר לחיות בתור יהודי שם, אבל שוב, אני חושב שהאופטימיות הזאת היא לא בדיוק פרקטית לעתיד.
עכשיו, צביקה, אנחנו רוצים לבדוק מה קורה בעצם באחת הקהילות שהכי נפגעו מהקורונה, והיא הקהילה היהודית בניו יורק, ואנחנו אפילו ממקדים יותר נכון. ועושים זום אין יותר לקהילה בוויליאמסבורג, קהילת יהודי סאטמר.
קהילה חרדית, נכון. שם בעצם יש הדבקה אולי הכי גדולה, הכי משמעותית. אנחנו רואים כל הזמן עשרות של אנשים שלצערנו מתים ביום, מאות בשבוע, מהקורונה, וזה חלק מהסיבה, גם הקהילתיות של היהודים וחג הפורים, אבל גם לצערנו גם חוסר ציות או חוסר יוזמה של הרבה רבנים בציבור החרדי בהתחלה כן להקשיב לחוקים, ואנחנו רואים שהמצב שלנו פשוט, ואנחנו נרצה לשמוע מחצית סאטמר שם, שמו משה קליין, בחור שאני בקשר איתו בשנים האחרונות, שקצת יספר על המצב.
חסידות סאטמר היא חצר חסידית שמרכזה בוויליאמסבורג, ניו יורק. בסך הכל היא מונה כ-120 אלף איש, כמחצית מתוכם בניו יורק, והשאר בעיירה קריית יואל בארצות הברית, בישראל, בריטניה, בלגיה, אוסטרליה, קנדה וברזיל. היא נחשבת לאחת הקיצוניות ביותר ביחסה השולל את ישראל ואת הציונות. הקהילות סגורות מאוד, והם ניזונים למשל בעיקר מכלי תקשורת מקומיים ביידיש. החסידות הוקמה בידי הרב יואל טייטלבוים ב-1905 בטרנסילבניה. לפני כ-20 שנה התפלגה לשתי חצרות, כאשר שני בניו של האדמור משה טייטלבוים ראו בעצמם את יורשיו.
שלום, משה קליין, חסיד סאטמר, חי בוויליאמסבורג.
חג שמח.
שלום, אז תספר קצת מה קורה היום בקרב הקהילה החסידית באזור שבו אתה נמצא. האם באמת אנחנו במצב שבו יש מאות נפטרים מדי שבוע? האם שומרים על החוקים?
עלינו המצב מאוד קשה. אנחנו כבר נמצאים בקוורנטין קרוב לחודש, ו כל יום שומעים על 10-15, לפעמים אפילו עשרות נפטרים מקרב החסידות, גם אנשים מבוגרים, אבל לפעמים גם צעירים. אנשים מנסים לשמוע להורות כמה שאפשר, וכמעט לא יוצאים מהבית, אבל עדיין יש נפטרים מדי יום.
משה, כמו במקומות אחרים, גם אצלכם ההדבקה המונית החלה במסיבות פורים?
כן. תארינו ככה זה נראה לפי המספרים ולפי איך הכל הלך. לא ידעו אז כמה זה רציני, ואפשר להגיד גם שראשי, נגיד כמה מעסקנים בעצם אמרו לאנשים הכל בסדר ולא יקרה כלום, ואפילו עשו קליפים כאלה שאפשר לתת את היד לשני וזה, ועכשיו הגענו לזה.
יש איזשהו כעס בעקבות הדבר הזה? זאת אומרת, אתה אומר, מנהיגי הקהילה אמרו לנו, הכל בסדר, הבטיחו שאפשר להמשיך כרגיל, ובעצם המצב עכשיו מוכיח שלא.
כן, כן. אפשר להגיד שגם הם לא ידעו, אבל חייב להבין משהו. הקהילה החרדית פה כמעט ולא מחוברת לאינטרנט, לא שומע רדיו ולא שומע טלוויזיה. אז הרבה דברים שאנשים רגילים עליהם, זאת אומרת, אפילו שהם רואים את זה בתור science fiction בסרטות בטלוויזיה, בסרטים ודברים כאלה, ויודעים שזה אפשרי, זה יכול להיות אפשרי. אצל הקהילה החרדית לא שמעו אפילו על הדבר הזה. אז זה ממש ממש חדש, וכשאתה גם שומע חלק מראשי קהילות או רבנים שהכל בסדר, זה יעבור, זה לא עלינו, זה לגויים, כל מיני דברים, אז זה התוצאות.
עכשיו תספר קצת על סבתא רבא שלך שנפטרה, נכון? גם היא נפטרה מהקורונה?
כן, אז סבתא רבא שלי, זכרון לברכה, נפטרה בגיל 102, היא הייתה רבנית, שירה אחריה 1,200 נכדים.
וואו.
נינים וניני נינים, או איך שקוראים לזה. היא הייתה אישה מאוד חזקה, צדיקה, והיא הייתה כבר בחצי שנה האחרונה קצת חלשה, ואנחנו חושבים שהיא נפטרה מהקורונה בסופו של דבר. ולצערנו לא יכולנו כאילו לתת לה את הכבוד שהיא זכתה, נגיד אם זה הייתה לפני חצי שנה, אז כל ברוקלין הייתה רועדת, הייתה לוויה של אלפי אנשים. ועכשיו זה היה משפחה מצומצם, ואתה יודע, עוד מספר של מהקורבנות.
אתה יודע להגיד לנו קצת ככה, כמה חולים יש בקרב הקהילה שלכם שם בוויליאמסבורג?
מדובר על שרות או כמעט 100 שנמצאים במצב קריטי, ו... גם כמה מאות שבעצם חולים מזה. זאת אומרת, לא רק נדבקו, אלא חולים מזה.
וכמה נפטרו?
כבר יותר מ-100.
עכשיו תגיד, המציאות החדשה הזאת, אמרת קודם שאתם די מנותקים ממה שקורה, לא שמעתם על זה, זה עניין של הגויים, אף על פי שדווקא ברחבי ניו יורק הרבה קהילות יהודיות הייתה בהן התפרצות. היום זה קצת אחר? אתם כן מנסים להתחבר יותר למקורות מידע ככה לאומיים ולא פנימיים?
כן, תראה, אני אגיד לך סיפור מה שאמר לי יהודי. עכשיו, היהודי הזה, החבר שלי, אמר לי שסבא שלו, שהוא בן 70 ומשהו, הלך לאיזה טיש, כזה טיש, פיקה, איך אומרים טיש?
זה
נראה לי שמכירים פה טיש.
כן. כן, אנחנו מכירים טיש.
אוקיי, אירוע מרכזי בחסידות בפול.
הגדרת את זה מעולה.
אז הוא הלך לשם, והנכד שלו שאל אותו, אתה יודע שאמרו בקהילה, ככה שמעתי, ככה אומר לסבא שלו, שאמרו לאנשים מבוגרים לא לעבור. אז הוא אמר, אני לא יודע. אני ראיתי שני פוסטרים בבית כנסת. אחד היה... כזה פתק קטן, פיק נוט, שכתוב, אנשים מבוגרים וחולים, נא לא להגיע. בכבוד רב, הגבאים, הגבאי של הבית כנסת. ואז היה פוסטר מאוד מאוד גדול, עם הזמנה שכולם מוזמנים, וכתוב שם שהרבי מבין, אז כשאתה רואה את זה ואתה רואה את זה, על מי תשמע, לגבי בפתק קטן או להזמנה מכובדת. זאת אומרת, אפילו שאמרו לו להגיע, אבל זה לא היה עם מסרים כמו, ונשמעתם עוד לנפשתכם, ובאמת לתת הרגשה כמה זה חשוב.
אתה שומע בקרב הקהילות החסידיות, מעין הסתכלות על ההתנהלות בישראל?
כן, בהחלט, כולם הקהנים בישראל. שתי דברים, אחד כי בעצם תפסו את זה יותר מוקדם בארץ, והשני כי שם בעצם המדינה עשו סגר על בני ברק ולקחו את זה ברצינות, ופה מצד אחד אנשים מנסים לעשות את מה שהכי טוב, להישאר בבית, אבל צריך לצאת לסופר וצריך לסדר דברים, דברים שהצבא בעצם עסק בבני ברק.
תגיד, יש איזה ככה... התערערות או איזושהי חשיבה של אנשים על, על, על המכה הזו שניחתה על הקהילה, אולי על האופן שבו המנהיגים שלכם ניהלו את העניין, או אולי אפילו איזושהי התערערות אמונית.
בעצם יש הרבה אנשים ש... איך אומרים? They don't point fingers, אבל בסופו של דבר מישהו יצטרך לתת חשבון. אבל עכשיו מנסים לשרוד, אז לא אומרים ככה וככה. וגם כמו כל דבר שקורה בקהילה החרדית, מי שאומר שזה בגלל הפאות הארוכות של אנשים, ומי שאומר שזה בגלל שיש לאנשים אינטרנט, וכמו כל אסון שמגיע, יש כל מיני פרשנים שנותנים...
מה אתה חושב?
אני שחושב שבעצם כל אחד צריך... בעצם מהאמונה שלו לתת מחשבה על מה שקרה. נגיד, אם מישהו יודע שהוא בעצמו עושה עבירה שמאוד גדולה, שיפסיק עם זה, או מישהו נגיד שמתקשה באמונה, אז נגיד ככה הקדוש ברוך הוא מראה לעולם שהוא בעל הבית. זה כל אחד לעצמו, אני לא חושב שהאישה שנפטרה בסין או המבוגר שנפטר באיראן זה בגלל שאישה בבורו פארק יש לה פאה ארוכה.
טוב, משה, תודה רבה לך על, על הזמן הזה, ונאחל לך בריאות.
ושהקהילה תצא מזה מהר.
כן, תקצמח לך ולכל המאזינים.
אז מה קורה בבריטניה?
אז תראי, שם, כמו במדינות אחרות, הקורונה הקטעה בקהילות היהודיות, ועד עכשיו אנחנו יודעים שיש יותר מ-200 נפטרים לצערנו, והמספרים רק הולכים ועולים.
וואו, כמה יהודים בכלל יש בממלכה?
יש שם כ-250 אלף, רבע מיליון יהודים.
וגם המכה הכלכלית לא פסחה עליהם.
נכון מאוד. שני העיתונים היהודים הגדולים והוותיקים שם, ה-Jewish Chronicle וה-Jewish News, הודיעו שהם נסגרים, זה היה בשבועות האחרונים, וממש לפני כמה ימים הם קיבלו איזושהי הודעה שהם יוכלו להמשיך ולהתקיים.
וזה בהחלט סמל לעומק של העומק הפגיעה בקהילה הזאת.
נכון.
אז גם על זה, וגם על המלצת בינג' יהודית בריטית בכתבה שלך צביקה ושל יס פילקין.
כשבוע לאחר שנודע כי שני העיתונים היהודים הוותיקים ייסגרו, הודיעו בקרן קסלר, המחזיקה בג'ויש כרוניקל, כי יבקשו לאחד בין שני העיתונים. אך טרם ברור כיצד זה יקרה, ואם בכלל תהיה מהדורה מודפסת. עתיד העיתונים עדיין לוט בערפל, כפי שאומר לנו עורך הג'ויש ניוז, ריצ'רד פרר.
I think there's a future for a Jewish newspaper in the UK after this virus has passed. Our community dearly needs a vibrant, independent, secure paper. Look at what's happened in the last few years with the anti-Semitism crisis in the heart of our government. It was only the Jewish News and the Jewish Chronicle that were reporting that and pushing that and asking the tough questions.
הג'ויש ניוז פועל יותר מ-20 שנה, אך הג'ויש כרוניקל נוסד כבר בשנת 1841 בלונדון. הוא העיתון היהודי הוותיק בעולם, שדיווח בין השאר גם על הקמת מדינת ישראל. התקופה הזו, אומר פרר, קשה לעיתון וקשה ליהודי הממלכה.
I think the absence of the Jewish news in our readers' lives is certainly going to be felt. We've been around for 23 years, but of course the Jewish Chronicle has been a fixture in Jewish life for almost two centuries. It's the world's oldest Jewish newspaper. It might be one of the world's oldest papers, full stop.
בסמיכות זמנים מקרית לחלוטין, הושקע בימים אלה ברשת אמזון פריים, סדרה שעוקבת אחר פול גרין. עיתונאי בינוני ואקסצנטרי, בעיתון יהודי בריטי, The Jewish Inquirer.
I'm a journalist for the Jewish Inquirer.
I love Jewish people. My party loves Jewish people.
Just because we are a Jewish newspaper doesn't mean we can't tackle national issues.
העיתון בסדרה הוא הרביעי בגודלו בממלכה. כמובן שאין ארבעה עיתונים יהודים בבריטניה, בטח שלא בימים אלה, אך מדובר בקומדיה מטורפת שתקרא אתכם מצחוק בבידוד.
Anyone that's got three good A-levels could drive a bit quicker. Anyone above, say, three Bs.
You're disqualified.
It is run by anti-Semite.
יוצר הסדרה הוא הקולנוען היהודי גארי סניור, שבין השאר ביים את רווק על תנאי עם קריס אודאנול ורנה זלווגר. לדבריו, בעיתונים היהודים בממלכה ניסו לשמור על הנימוס הבריטי ועל ה-PC. הם לא אהבו, למשל, את העובדה שלאחת מהדמויות קרא פלאפל פייס, או ששחט פרות קדושות בתור בדיחות על ברית מילה.
It's natural for Jewish people to argue about what they think is funny. So it doesn't surprise me that some Jewish people, you know, react against it. I would expect that when it comes to humor, Jewish people, when it comes to Jewish humor, Jewish people are the people who argue amongst themselves about whether something is funny or not.
הפוליטיקלי קורקט, מתברר, היה ממש מכשלה בהפקת הסדרה. כך, כשניסו להדפיס על בלון תמונה עם הכיתוב יהודים הביתה עבור איזו סצנה משוגעת, חברת ההדפסות פשוט סרבה לשתף פעולה.
I just did what a journalist would do and I uploaded it to a website, the Prince Balloon. And I waited to see whether this website would send me a balloon with Jews go home written on it, right? And they got back in contact with me and said, we can't print it. And I rang them up immediately and I said, thank you. I'm really happy that you won't print it. And they said, no, it's racist, we won't print it.
סניור מבקש לנרמל את ההופעה של יהדות או יהודים בטלוויזיה הבריטית. מבחינתו, שילוב של מילה ביידיש בתוכן בריטי, או דו שיח על סוג החומוס האהוב במרכול הכשר, כל אלה אמורים להיות רגילים לחלוטין.
I wanted to make something where the non-Jewish community, which seems to be the reaction, can respond to it as like British comedy, and take in the Jewishness. And that seems to be, like, that's what America's been doing for decades, right? They've been doing Seinfeld and Saturday Night Live with really Jewish humor, really, really, like, really specific. And there's been a lot of confidence there. And generally in Britain, it's a much smaller population. And there's sort of a lack of confidence.
ולסיום, ייתכן שהג'ויש אינקווייר בקרוב אצלנו. סניור נמצא במגעים עם מספר חברות שידור ישראליות שמבקשות למלא את זמן האוויר בעידן שאחרי מגפת הקורונה.
קרול נוריאל, מנכלית הליגה נגד השמצה, הסניף הישראלי. שלום.
היי נורית.
הקורונה הזאת, לא רק שהיא מכה בריאותית וכלכלית, היא גם מכה לקהילות היהודיות בעולם, נכון?
אכן כן, אנחנו רואים שהפרקטיקות הקהילתיות שהן כל כך מבורכות וכל כך מסייעות בדרך כלל, בוודאי שהן הבסיס לקיום חיים יהודיים, הופכות להיות כרגע מה שבעצם גרם להדבקת יתר בקהילות היהודיות. אנחנו רואים את זה בהרבה קהילות ש... יהודים נדבקו הרבה יותר מאשר שכניהם הלא יהודים.
וההדבקת יתר הזאת, שמקורותיה כנראה, כמו ששמענו מג'קי קדוש מקהילת יהודי מרקש, וגם בקהילות אחרות, אנחנו יודעים שזה החל אולי במסיבות פורים, ובקהילות אורתודוקסיות בתפילות משותפות, ואולי גם באיזשהו חוסר הבנה, זה מוביל לתגובה אנטי-יהודית, אפילו אנטישמית במקומות רבים.
אז קודם כל לא רק זה נורית, אנחנו כבר מתחילת, בעצם מאז הופעת הקורונה, חייב להגיד, זה מאז הופעת הווירוס, כן? אנחנו רואים עלייה של תיאוריות קונספירציה, והדבר הזה הוא לא, כרגע לפחות, לא כל כך קשור להדבקות בקהילה היהודית. זאת אומרת, זה דבר שאנחנו רואים הרבה פעמים במגפות, זה לא דבר חדש, כן? כבר בימי הנצרות הקדומה אנחנו עדים לדברים האלה, וגם בימי הביניים בזמן המגפה השחורה, יהודים מואשמים בהפצת המגפה, אנחנו רואים את זה גם בתקופת הסארס ושפעת החזירים, והנה גם עם פרוץ וירוס הקורונה עולה וצפה אנטישמיות ימי ביניימית, שכרגע באה באריזה חדשה לכבוד הקורונה.
אז רגע, איפה ראית את זה?
חדשים. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד באינטרנט כמובן, כולנו נמצאים בבית, גם השונאים, גם הקיצוניים נמצאים בבתים, וכמובן, הרבה מאוד אנשים חשופים למסרים האלה. ישנן פלטפורמות אינטרנטיות מאוד ידידותיות לקיצוניים, כמו פורצ'ן, גאב, טלגרם, פלטפורמות שקל להפיץ בהן שנאה, ואנחנו רואים את זה הרבה מאוד.
אבל קארול, למרות שאנחנו, היהודים ברחבי העולם יותר במידה מסוימת, חשופים לנגיף בגלל הקהילתיות, זה לא משהו שאולי בא ואומר להם, היי, אולי זה לא הם? זאת אומרת, אולי הם לא אחראים על הדבר הזה?
תשמע, זה שהם חשופים לנגיף, אני חושבת שזה עוד יכול להעלות גלים ויקה גלים אנטישמיים גם בעתיד. אבל אני רוצה ממש להדגיש שהתמות האנטישמיות שאנחנו רואים, כמו הסיפור הזה של הווירוס ככלי עבור יהודים כדי להרחיב את ההשפעה הגלובלית שלהם, לא רק שהיהודים אשמים בווירוס הזה, הם גם אשמים בזה שהם רוצים לעשות רווחים מהווירוס הזה, ועוד הרבה מאוד שימושים בווירוס, גם כדי לצלוף את ישראל, וגם שמחה על מספר חולים בישראל, שזאת ממש שנאה צרופה, כן?
אז רגע, אז את רואה, אז את רואה למשל... את רואה למשל כשמדווחים על, לא יודעת מה, איזשהו הישג ישראלי, או המוסד הישראלי צריך להביא בדיקות, או בישראל מייצרים מכונות הנשמה בייצור עצמי, או משהו כזה,
או גם הפיתוחים, הפיתוחים הישראלים.
את רואה תגובות נגד?
קודם כל אנחנו רואים תגובות כמו כל מיני רניזות, מי שמצליח למצוא את התרופה, שזה כנראה ישראל, אצלו גם יש את המקור הזה, את המקור לווירוס עצמו, כן? אנחנו גם ייצרנו את הווירוס, אנחנו ראינו טענה כזו דרך אגב בטלוויזיה הטורקית, טלוויזיה פרו-ממשלתית, ואנחנו רואים גם שמחה על הדבקה גבוהה יותר בישראל, ולא רק זה, אנחנו רואים גם קריאות להפצת הווירוס בקרב קהילות יהודיות, כן?
מה זה להפיץ? מה זה להפיץ? זאת אומרת, מה, להסתובב ולהפיץ לחתקים?
כן, בטלגרם, לחוליית בתי הכנסת, תפיצו את הווירוס בקרב יהודים, בהחלט.
ולכם יש תיעודים של הדברים האלה? זאת אומרת, ממש של...
בהחלט.
וואו.
איפה בעיקר?
הדברים האלה נמצאים באתר שלנו.
מחוץ לאינטרנט, את רואה קבוצות?
לא, הרבה פחות מהסוג הזה. דווקא ראינו, מחוץ לאינטרנט, ראינו ביטויים כמו ונדליזם כלפי בתי כנסת, אבל באמת שזה פחות בעת הזאת.
אבל זה קשור? זה קשור או לא בהכרח קשור? זאת אומרת, הם קודמים
על זה? זה לא בהכרח קשור. אנחנו לא רואים שזה, לא רואים איזשהו קשר כרגע, אבל יכול להיות שישנו כזה, אבל כרגע לא ראינו משהו כזה. מה שאני כן רוצה להגיד זה שצריך לשים לב שמה שאנחנו רואים היום ברשת, כשאנחנו נצא בחזרה לרחוב כולנו, אני חושבת שמחכה לנו אתגר מאוד גדול להתמודד איתו.
ספרי על הזום, זום באמינג זה נקרא? זאת אומרת, על ההתערבות האנטישמית בשיחות זום יהודיות?
אז לא רק, ככל שכל העולם עובר לפלטפורמות דיגיטליות תחת הנסיבות, למידה מרחוק, עבודה מרחוק וכו', יש גם פוקוס מיוחד גם על הפלטפורמות עצמן, שמעבר למה שהן מאפשרות לנו בהיבטים של עבודה ולימודים ואינטראקציות, הן גם יכולות לאפשר העברת מסרים של שנאה והטרדה, וזה אכן קורה. השם שטבעו לתופעה זה באמת זום בומבינג, על שם פלטפורמת הזום הפופולרית. במסגרתה פגישות ואינטראקציות וירטואליות מופרעות על ידי מסרים מילוליים, מסרים גרפיים, בדרך כלל מסרי שנאה, ויש גם הרבה מאוד פורנוגרפיה למרבה הצער, וגם כאן כמובן ראינו ביטויים של אנטישמיות, בוודאי שמעתם שהרבה שיעורי תורה שפרסומן ככה, והתפרסמו גם בפייסבוק או בכל מיני פלטפורמות, הופרעו בדרך כלל אינטראקציות של יהודים וארגונים יהודיים. תראו, אפשר לייחס מתקפות כאלה גם לטרולים שאין להם איזה שהן כוונות רעות. אבל חשוב להבין שזה יכול לשרת גם קיתונים שבחסות וירוס הקורונה ממילא מציפים את הרשת בשנאה ותיאוריות קונספירציה, אבל החדשות הטובות הן שיש הרבה מאוד דרכים לנסות לפחות להימנע מזה, ומי שמעוניין, יש הרבה מה שקרה best practices באתר שלנו.
עכשיו תגידי, אתם בליגה בעצם מנטרים, עוקבים אחר הביטויים האנטישמיים ברחבי העולם, אבל מה עוד? כי כששאלתי אותך איפה הדברים האלה קורים, הם קורים ברשתות במקומות שמאוד קשה להשגיח. בפייסבוק את יכולה לפנות למישהו ולהטריע, אז יש כאן פרופיל אנטישמי. בטלגרם את לא יכולה. אז מה בעצם מעבר לעקוב ולספור אתם יכולים לעשות?
בוודאי בעת הזו מאוד 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 חשוב שכל הקהל שנחשף למסרים האלה, ואנחנו מדברים פחות או יותר על באמת גידול, פה יש גידול אקספוננציאלי של חשיפה למסרי שנאה, קודם כל העלה למודעות, איך אנחנו מזהים את זה, מה אנחנו עושים כשאנחנו רואים דבר כזה, איך אנחנו בכלל מתייחסים לזה. במובן הזה אנחנו בהחלט פועלים להעלאת מודעות מאוד מאוד נרחבת, והדבר השני הוא כמובן תמיד 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 להמשיך הן במאמצים החינוכיים שלנו למנוע שנאה ואנטישמיות באופן כללי, וגם במאמצי אדווקסים מול מקבלי החלטות. אני כן רוצה להגיד שהמגפה הזאת הביאה לידי ביטוי שתי קצוות נורא נורא מעניינים. אחד זה בעצם משבר כללי, מגפה שלא מבחינה בין קבוצות וגבולות, והיא בעצם צרה של כולנו, ואני חושבת שהיא מחייבת מאיתנו גם מבט על אנטישמיות בהקשר הרבה יותר רחב, כן? ולהסתכל על האינטראקציות של אנטישמיות עם סנאות אחרות. מצד שני, עדיין יש כאן ייחוד של הקהילות היהודיות שאנחנו רואים שבא לידי ביטוי בגלל אורחות החיים ההדבקה היותר גבוהה, וגם כאן אנחנו צריכים להתייחס ולסייע באופן פרטני לקהילות האלה. אז גם הכללי וגם הפרטי פה.
קרול נוריאל, מנכלית הליגה נגד השמצה, עושה רושם שתהיה לך הרבה עבודה בשוך המאבק בקורונה. תודה רבה.
תודה לכם, צביקה נוריאל, להתראות.
ביי.
ביי להתראות.
צביקה, האנטישמיות החדשה הזאת, זאת אומרת, היא לא חדשה, אמרה קרול עוד מימי הביניים, אבל האמת היא שככה זה נורא נוכח עכשיו.
אגב, בימי הביניים זה מעניין, בדיוק עשיתי כתבה לפני כמה שבועות, ומסתבר שהיהודים פחות נדבקו הרבה פעמים, בגלל האובר היגיינה שיש ביהדות של נטילת ידיים ודברים כאלה, ואז באו ואמרו ליהודים, אוקיי, אתם פחות חולים מאיתנו, כנראה שיש סיבה לכך. האנטישמיות הזאת היא מטרידה, ומעניין אותי באמת, האם האנטישמיות הפיזית, כמו שאת ככה רמזת, אולי נחלשה בכלל, זאת אומרת, אולי בגלל שכולנו בבתים שלנו. את יודעת, פחות מתקיפים פיזית, אולי יש פחות כתובות גרפיטי.
כן, אבל השאלה היא מה יהיה אחר כך. כאילו, אם יש אנשים שיושבים ויש להם איזו תבערה כזאת שמתעודדת כל הזמן כי הם מסתובבים בכל מיני אתרי קונספירציות,
יש מצב,
לא ישכנע אותם.
אני
אחר
ראיתי
כך שהקהילות היהודיות, באמת שם יש הדבקות המוניות ומאות מתים.
אז כמו שאת הזכרת, דווקא בכיוון של ישראל, ראיתי המון המון שיתוף של כתבות על הפיתוחים הישראלים. אנחנו נורא גאים ומשוויצים לפעמים בסטארט-אפ ניישן הזה שלנו, ושאנחנו נמצא את הפתרון, בין אם זה נכון או לא נכון, או אם יש לנו את היכולת, או אולי זה בכלל יגיע מנורווגיה, כן? אי אפשר לדעת. אבל זה, משתפים את זה בכל העולם, בהמון המון אתרים, וגם באתרים של אנשים שלא אוהבים אותנו, וזה דלק בסופו של דבר. ואני יודע, אני לא אוהב להיות נביא ולהגיד מה יהיה אחרי, אבל תמיד יש אנטישמיות לצערנו.
טוב, בזה מגיע בעצם לסיומו, הפרק הראשון של עם ישראל לייב, הפודקאסט שלנו, שהוא גשר בין ישראל לתפוצות.
הוא טרי, כן, טרי, כן, רק עכשיו חדש. נולד, ובצורה מאוד מורכבת, את כל אחד נמצא במקום אחר בארץ, ואנחנו מנסים גם לדבר עם אנשים מכל מיני מקומות בעולם.
כן, מה שנקרא מצולם מארבעה מוקדים, אז כן. מוקלט באמת
מה שנקרא, מכמה, oh my God.
מכמה אבל... וכמה מוקדים. נכון. כן, אבל אנחנו נמשיך, זו רק ההתחלה, זה היה בעצם הלידת העקוז של הפודקאסט שלנו.
לגמרי עקוז, לגמרי עקוז, אבל כן, אנחנו באמת נהיה כאן, ואנחנו רוצים להביא את הקולות האלה, ורוצים גם שתציעו לנו בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, ואנחנו נשמח לרעיונות, לדבר עם אנשים.
בהחלט. אני נורית קנטי, מגלי צהל. איתי צביקה קליין, ממקור ראשון.
להתראות. ביי.